יום ראשון, פרשת ויקרא. שבוע טוב לכם, ילידיי. יש לנו היום תוכנית קדושה ומלאה, סיפורים, מדור הלכה, קינן חוכמה, חפץ חיים יומי. כהרגלנו בקודש, חומרים מעניינים ומחזקים, מעשירים את הידע, ומקרבים בעזרת השם לאבינו שבשמיים. בואו נתחיל, לפותח בכל יום, יום ראשון. היום זה היורצייט של הגאון החסיד, רב גוד אייזנר, זכר צדיק לברכה. היה משגיח בישיבת חידוש הערים. יש ספר, יצא עליו ספר שנקרא ממשנתו של רב, של רב, של רבי, של רב גדל, של רב גוד, סליחה. אחרי מלחמת העולם השנייה מופיע שם סיפור עליו, בני הנוער ששרדו את המלחמה, רב גוד, מה היה הדאגות שלו, מה עמד לו בראש, להרבות חסד עם הפליטים. היה לו חבר, חבר טוב, שקראו לו רביצ'ה, רביצ'ה לייזר, זכר צדיק לברכה. אז הוא כתב כמה פרקים נפלאים, ביחד איתו, על מה שהם עברו. אז הוא מביא שם דוגמה אופיינית לתחבולות החסד של אותם ימים, אז הם היו בפריז, ואז יהודי נכבד, שהכירו אותו, היה עדי נפש, והיה חסר לו פרנסה. נודע להם על איזה בית הכנסת, בפעתי העיר, שהם מחפשים איש ניקיון. אז הלכו שניהם והציעו את אותו לגבי של בית הכנסת, הציעו את אותו יהודי נכבד להיות אחראי איש ניקיון. טוב, אותו בית הכנסת קיבל אותו בשמחה, אבל מה? אל תחשבו שהם הלכו לספר לו את זה. את המלאכה של ניקיון הם ביצעו שניהם בשמחה, רב גודל ורביצ'ה. ככה כל היו קמים מוקדם בבוקר ומנקים את בית הכנסת. ולאותו יהודי נכבד, הם באו וסיפרו שבית הכנסת מבקשים לקבל אותו פירה וכמורה הוראה, אם רק יסכים. וככה הוא קיבל את המשכורת שלו. קיבל את המשכורת שלו משולם. והוא חושב שהוא הרב, והוא מוסר לבני הקהילה שיעור כל יום. ואילו רב גודל ורביצ'ה, על מידי השמורת, באשמורת הבוקר, דאגו לו לנקות את ה... את אותו בית מקדש מעט. כשרב גודל סיפר את זה בפעם ככה בחיוך, הוא אומר כמעט שהייתה תקלה, שהגבאי של אותו בית הכנסת רצה לשנות את הימי ניקיון, והוא פנה לאותו רב להתקין אותו בסדרי ניקיון החדשים. אבל בחסדי שמיים הרב לא הבין צרפתית, והגבאי לא דיבר יידיש. וקראו לרב גודל שיתווך שוב בין שניהם. וככה הוא הציל את המצב. אך, חסד של יהודים, כל הלב. עזרת השם נקרא בפרשה, ואם אל תוידו יקרבנו. יש פה סיפור נפלא, מהגיליון איש לרעהו, מתוך הספר טובחי יביאו. סיפור שסיפר הגאון הצדיק רב שלום עובדיה, זכר צדיק לברכה. על מה איזה מופלא שהיה לו כשהיה בחור צעיר. הוא מספר שהיה צריך להגיע לבירה של איזה קרוב משפחה, באחת מהסמטאות של ירושלים. הוא אומר שהוא רץ לשם, ובאותו זמן הייתה הפסקת חשמל, וסמטאות ירושלים היו בעלתה הכבדה. פתאום הוא נזכר, ממשיך רב שלמה לספר, שלפני הדירה יש מורד מסוכן מאוד, שיש שם עשרות מדרגות, עשויות חידודים, והסיכויים של מי שמחליק באותו מדרון להישאר בחיים לא גדולים. אז הוא אומר, מיד הוא עשר את עצמו מהמרוצה שהיה בה, לבדוק איפה הוא נמצא. לא רבותיי, ומה אתם חושבים שהוא מגלה? הוא מגלה ששתי הרגליים שלו עומדים ממש בסנטימטר האחרון שלפני אותו מדרון. אומר רב שלמה, אם הייתי ממשיך בריצה, עוד שנייה אחת, עוד רגע אחד, מי יודע מה היה עולה בגורלי? נס גלוי. למחרת בבוקר, עד צריך להגיע לבני ברק לחזון איש, נשאל אותו כמה שאלות. הוא אומר, זכיתי להיכנס לבית שלו, קיבל אותי במאור פנים, כן? כמו שהחזון איש שם מקבל כל אחד. אחרי שסיימתי את השאלות, ממשיך רב שלמה ברבדו ומספר, קיבלתי תשובות, אז סיפרתי לו על הנס הגלוי, על הנס הגלוי שקרה לי אתמול. והוספתי ושאלתי אותו, לכן שקרה לי נס כזה גדול, הייתי בטוח שבבוקר אני אקום אדם אחר, כמו אדם אחר לגמרי, כל הלב שלי התרונן בשבח ועודה לקדוש ברוך הוא שהציל אותי. אבל מה? שאלתי את החזון איש, התעוררתי כאחד האדם בלי שום שינוי, בלי הרגשים מיוחדים. איך אפשר להסביר את זה? שאל הרב ברבד את החזון איש. מה לה החזון איש? הוא גילה לו יסוד גדול בעבודת השם. יש יצר הרע מיוחד שנקרא יצר הרע שלאחר נס גלוי. שהתפקיד של אותו יצר הרע להחליש אצל הבן אדם את כל ההרגשים שעשויים להתעורר אצלו, אחרי שהרבן של העולם עושה איתו כזה נס. ולכן קמת ככה. טוב, כמובן שרב שלמה לקח את זה, והתקדם עם זה הלאה בעבודת השם. השם יעזור גם לנו. והנה אנחנו מגיעים למדור קינן חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה באובס פרק ד' איך עוד שויגג ואיך עוד מייזיד בחילו לשם. יש פה סיפור בשם הרב דורון דוד גולד בספר מראשית השונה. הוא מביא שם שסיפור לו איזה יהודי נכבד מבני ברק שיש לו דוד שהוא לא זכה לשמור תורה ומצוות, והוא רוצה להחזיר אותו בתשובה. הוא הזמין את הדוד להתארח לו בשבת, והוא טרח במאמצים גדולים להכין את הרקע שהאירוח יעשה על הדוד רושם גדול. והוא חשב שדרך זה, קיווה, דרך זה יפתח פתח להחזיר אותו לשמירת תורה ומצוות. הטריחה כמובן הייתה מרובה. האירוח מתחיל, ברוך השם, האירוח התחיל מצוין. שעודת ליל שבת, בשר, דגים, וכל מתאמים. כמובן דברי תורה מעניינים ונחמדים שמחיימים את הלב. הוא תכנן שבליל שבת אחרי הסעודה, וקח אותו לאחד מהחצרות החסידים, להראות לו את הטיש. טיש של איזה אדמור שיש בזה כוח גדול להשפיע טוב על יהודי לעודתי כמו אותו דוד. הוא מספר שהם נכנסו לבסמדר של האדמור, אז האורח רואה איזה ילד שמבקש מאבא שלו שיקלף בשבילו בוטן. את הקליפות, הוא רואה שאבא זורק את הקליפות על הרצפה של הבית מדרש. אותו דוד, אותו יהודי, הזדעזע. איך ייתכן כזה דבר בעיר בני ברק? שיהודי יזלזל בקדושה של בית המדרש ויזרוק קליפות של בוטנים על הרצפה? יצר אצלו מיד מחסום כבד לכל השפעה חיובית. וכל השבת הוא התעסק עם זה ודיבר על זה, איך זה יכול להיות שיהודי זורק, יהודי דתי, זורק קליפות של בוטנים על רצפת בית המדרש. המשיך המארח ואמר שמאז שום דבר לא הצליח להשפיע עליו, וכל השבת שהוא ניסה לדבר בשבח אנשי בני ברק בקדושת השבת שאין ככה, אין כזה דבר בשום עיר שבעולם, אז היה לדוד שלו תשובה על כל דבר. אבל אצלכם בבני ברק זורקים קליפות על רצפה של בית הכנסת. כל המאמצים לא נשאו פרי, ולא אשלח להחזיר לו את המוטב. רבותיי, אין פה סיום טוב. הלוואי שהיה סיום טוב, אולי יש סיום טוב שאחרי זה קרה, אבל הסיפור לא מסתיים בצורה טובה. הוא רק מסתיים במוסר השכל גדול מאוד. מי אשם בזה? מי השם בהסתכלות השלילית שניתה לאותו יהודי מסכן שלא זכה לשמור תורה מצוות? אותו יהודי שלא דקדק במעשה ושלח וזרק את הרצפה על הקליפה, את הקליפות נותנים על הרצפה. כמה יכול להיות השפעה למעשה אחד? כמה אחריות צריכים שיהיה לנו? בקורבנות כתוב להקריב אותם אישי ריח ניחוח להשם. אומרת המשנה, שבעולת בהמה כתוב אישי ריח ניחוח, ובעולת העוף כתוב גם אישי ריח ניחוח, וגם במנחו כתוב אישי ריח ניחוח. כל אחד מהם זה קורבן אחר, אבל אומרת המשנה לומר לך, איך עוד אמר בה ואיך עוד אממית, ובלבד שיכוון ליבוי לשומיים. אז בעצם רבותיי, זו הנקודה והיא התכלית, שיכוון ליבוי לבין שבשמיים. ישמעו סיפור, איך נראה איכה וניבו לאביו שבשמיים? הסיפור שמופיע בחיר אובן של רבו מנקרי איינשטיין, הוא מספר שכשאבא אמריקה צרף לעזור לזה ידי חשוב, שירבה לעשות איתו חסד, הוא נסע איתו עד סן פרנסיסקו, פיטסבורג, עוד מקומות, נסע איתו בהרבה מקומות. אותו אחד היה מקורב גדול לבובו ברי בזכר צדיקים אחר. הוא סיפר לי, אומר רב ראובן, שבמשך השנים הוא עושה לי דבר מעניין. כל יום, בקביעות, חוק ולא יעבור. אחרי צהריים בשעה 4-5, הגבאים מניחים לפני האדמו"ר כמה עוגיות פשוטות, כיחלך, והרבי מברך עליהם ברכת מזונות, ואחרי האכילה, מברך על המיכה כמובן. איך הם הבחינו באותו קביעות של אכילת עוגיות? פעם אחת שאמרו לו שאין כיחלך, אז אמרו אולי נביא במקום זה משהו אחר, הרבי אמר לא, אני רוצה את הכיחלך. לא היה ברור מה המטרה שלו באותם עוגיות. הרבי מעולם לא הסביר מה הכוונה שלו של אותם עוגיות. נו, אבל כמה צדיקים יכולים להסתיר את המעשים הטובים שלהם? חדשים ספורים לפני שהוא נפטר, אז אחד מהבני בית קיבל אומץ ושאל אותו, רבי, מה זה הכיח לך אלה? מה הסיפור עם העוגיות האלה? ענה לו הרבי, תשמעו איזה תשובה מעניינת. הברכה היחידה שאומרים בה, ונבורך העולה בקדוש ובתארו, ברכת מעין שלוש, לא ברכת המזון, לא בור נפשות, רק במעין שלוש אנחנו אומרים ונבורך עולה בקדוש ובתארו. אמר רב רב ורבי, אני לא יכול שיעבור עליי יום אחד בלי לומר לריבון שלום ולבקש ממנו ולברך עליה בקדוש ובתארו. השתוקקות ורצון של קרבה לקדוש ברוך הוא, לבקש על בני אביס המקדוש, ונזכה לברך עליה בקדוש ובתארו. איזה יופי. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, דף רמי בהלוכה. האם מותר להרטיב בשבת סמרטוט שדרכו להיות רטוב? בגד חדש ונקי לחלוטין, האם מותר להשרות אותו או להרטיב אותו במים? אז זה מה שבין היתר ידבר היום רב אריה זילברשטיין שליטה, שלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו, רבותיי. אז כמו שכבר למדנו, חלק מפעולות הכביסה שאסורות בשבת, אסור להשרות בגדים במים או להרטיב אותם. לדעת רוב הראשון עם היישום מדאורייסה בהשרה של הבגד ובהרטבה שלו זה רק בבגד שיש עליו לכלוך מסוים. בגלל שהמים גורמים להסיר את הלכלוך. אבל בגד שהוא לא מלוכלך, גם אם הוא לא נקי לחלוטין, זאת אומרת שהוא משומש, הוא שחר קצת מחמת השימוש, מדאורייסה מותר להשרות אותו ולהרטיב אותו, אלא שחז"ל עשו את זה בגלל החשש שלאחר מכן יסחט את הבגד. ולכן באופן שאין חשש לסחיטה, זאת אומרת שמדובר בבגד שלא מקפידים שהוא לא יספוג במים, בגלל סמרטוט או שהוא מרטיב אותו רק בקצת מים, אין איסור להשרות אותו ולהרטיב אותו גם מדרבנן. ויש מהראשונים שסוברים שגם בגד שלא מלוכלך, אסור מדאורייתא להשרות במים או להרטיב אותו. ונחלקו הפויסקי בנוגע לדעת השולחן ערוך, האם הוא פוסק הדעה הזאת או כדעה הראשונה. הרמ"א מביא את שתי הדעות, ומכיוון שהמחלוקת היא בנוגע לאיסור דאורייתא, אז צריך להחמיר. אלא שבשעת הצורך אפשר להקל כמו הדעה הראשונה, שהיא דעת רוב הראשונים. אם הכוונה בהשראיה של הבגד או בהרטבה שלו לנקות אותו, זה אסור לכל הדעות. ואם הבגד צח ונקי לגמרי, כגון בגד חדש, ואין כל תועלת בכביסה. יש אומרים שלדעה המחמירה, אז ההשראיה וההרטבה נאסרות גם בכזה בגד. אבל לדעת כמה מהאחרונים, כיוון שאין כל תועלת בקיבוץ של הבגד הזה, אין בו איסור קיבוץ בכלל. ואנחנו מגיעים ואנחנו ממשיכים בדפיים בהלוכים. כמו שכבר למדנו לגבי בגדים שעשויים מקשה אחת של חומר סינתטי, לדעת פויסקים רבים, הדין שלהם כדין בגדי אור, שאין איסור להשוד אותם במים בשבת או להרטיב אותם, אבל אסור לכבס אותם. זאת אומרת, לשפשף ולהדיח אותם בידיים כדרך כיבוס. פטמה של בקבוקי תינוקות ומוצץ שעשוי מגומי או מסיליקון, שהתלכלכה, יש אומרים שדין הפטמה כבגד אור, ומותר לשטוף אותה תחת זרם מים, אבל אסור לשפשף אותה. כפפות גומי, יש מי שיתיר להשתמש בהם בזמן ששוטפי כלים, אפילו שגרם משתפות במים. יש מי יתיר את זה רק במקרה הצורך. זאת אומרת, אם יש לי מישהו פצעים ביד, שקשה לו המגע עם המים, אז הוא יכול בשתי כפפות, אבל לכל הדעות אסור לשפשף את הכפפות עצמם כדי לנקות אותם. נזכר רבותיי במה שלמדנו ביום חמישי. המלבן, הלכת מלבן, מלבן את הצמר, זה אחד מלמתת אבות מלאכות שאסורות בשבת. הליבון הוא ניקוי הצמר הגולמי מהלכלוך שדבק בו לפני הגזיזה. ותולדה של המלוך זה כיבוס הבגדים. אסור לכבס בשבת בגדים שעשוי מאורך, ואור קשה נחלקו הפועסקים אם יש בו איסור כיבוס. אין להקל בדבר. אך בניגוד לבגדי בד מותר להשרות בגדי אור במים או להרטיב אותם. בגד שעשוי מקשה אחת פלסטיק, או ניילון, או כל חומר סינתטי אחר, שהמים לא חודרים לתוכו, לדעת פסקים הרבים צריך לנהוג בו כדין בגדי אור, ויש משורה שאין בו איסור כיבוס. נזכר רבותיי במה שעמדנו לפני 100 ימים. המקדש שלא בסמוך לסעודת פת, צריך לתת דעתו על כמה הלכות. ראשית, אם בדעתו לשתות בשעת הקידוש משקה נוסף מלבד יין, או שהוא רגיל לשתות מיד אחרי הקידוש, קפה, כל דבר אחר שמונח לפניו בשעת הקידוש, לא צריך לברך עליו שהכל, כיוון שברכת היין פותרת אותו. אם הוא שמע הקידוש מאחר והוא טעם היין פחות אם הוא לא מול גמר, ייתכן שצריך לברך על המשקה, ולכן כדאי שישמע שהכל למישהו אחר. דין נוסף, אם בכוונתו לסעוד סעודת פת סמוך לקידוש של מיני המזונות, ייתכן שברכת המזון פותרת את מיני המזונות. ולכן, כדי שלא להיכנס לספק ברכה שאינה צריכה, נחכה את ברכת המחיו למשך זמן שיש בה סך דעת מאכילת המזונות. דבר שלישי ואחרון, כשהוא בא לסעוד סעודת פת, יש אומרים שרצוי לקדש שנית לפניה. אבל בלילה לא יברך עוד פעם ברכת הקידוש, כמובן אלא רק את הגפן בלבד. עד כאן, בעניין, הדף היומי בהלוכה. האם אבוי דזורה מסוגלת לעשות מוכתים? מויפס. האם מותר לגרום טומה לפירות בארץ ישראל? והיכן היו שוחטים קורבנות אדם כדי להוריד גשם? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדף היומי את הנ"ו אבוי דזורה, דף נ"ה. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור הנפלא, הבהיר והקצר של רבי אורנשטיין שליטה. יש פה משהו מעניין מהאלון הנפלא מאורות הדף היומי. הגמרא אומרת שאסור לסייע ידי עוברי עבירה, כידוע. אנחנו מכירים היטב את הציווי ולפני עבר לסיתן מכשול. מלבד האיסור דהוראי של עשיתן מכשול, יש גם איסור דרבונון שנקרא מסייע, שזה אומר שאסור לסייע ליהודי לעבור על איסור. גם הוא יכול לעבור את האיסור הזה בלי הסיוע. הטעם של האיסור, כי כל אדם מצווה להפריש את חברו מאיסורים, וכל שכן שהוא צריך להימנע ולסייע לו לעבור עליהם. זה ברור. ולכן נפסק להלכה שאסור למכור לאדם דברים אסורים, גם אם אפשר להשיג אותם במקום אחר. זאת אומרת שעצם זה שהם יכולים שאפשר לקנות אותם אצל יהודי אחר, לא נחשבים שניתנים להשגה, כי הרי לשני היהודים שמוכרים אסור לתת את החפץ הזה. ומי מהם שיעשה כן יעבור לפני איסור, יעבור על איסור תורה ולפני עיוור. אז זה לא נקרא שהוא יכול להשיג, אלא שאם הוא יכול להשיג את החפץ הזה אצל מי שאינו יהודי, אז חז"ל אסרו מצד מסייע לעוברי עבירה. איתם איסור מסייע,
תשאלו את הרשב"א, את הרשב"ץ, בשו"ת התשב"ץ זה מופיע. אם יהודי רשאי לשחוט את קורבן החג, שנהוג אצל המוסלמים, עבור מישהו מוסלמי כמובן, אבל הוא שלל את זה, והוא נימק במספר איסורים שיש באותו מעשה, אחד מהם, שבשחיטה הזאת הוא מסייע לעברי עברה, למה? כי הרי המוסלמי, שקבע חג מסוים, חלק מהדת שלו, הוא הוסיף איזה מצווה על שלום מצוות בנוח, ואסור לבנוח להוסיף מצווה על המצוות שנצטווה בהם, ולכן אין לסייע בידם לעשות את זה. השכרה של נכס לעוברי עבירה, חנות או דירה, ליהודי שלא שומר תורה מצוות, שברור שהוא יחלל את השבת באותו נכס, באותו דירה. אז אמר שם, פשוט אמר שם, שהוא נשאר על חנות, להזכיר לספר לספר יהודי, אז הוא מצא כן צדדים להתיר את זה, בין היתר, מאחר שאיסור הסיוע, הוא לא בשעת האיסור, וגם לא קודם לכן. מכיוון שבעת הזכרת הדירה ביום חול, הסוחר לא עובר בעברה, אז הנה, לא נחשב מסייע. וגם, מאחר שמעשה עברה של הספר, זה לא בגוף הבית, כי בחלל שלו. יש לציין שהיתר הזה, האחרון לא תקף בימינו, שחילול השבת נעשה בגוף הבית על ידי השימוש בחשמל. עם זאת, כתבו הפויסקים, שאם הדירה שעומדת ההשכרה מצויה בשכנות שלו, אין להזכיר אותו לשכן רע. ואילו בעל הציץ אליעזר מייעץ להתנות בחוזה שכירות שלא יחלו שבת בנכס, ובזה לפחות ימעיטו את חילול שבת קודש. נציין גם את דברי בעל המשנה סברן, שהוא כותב ככה, אבל בוודאי ראוי לכל מי שיש בירת שמיים, לחוש לכבוד השם יתברך ולכבוד השבת, ולא להיות חז ושלום, מסייע כל דהו בחילול שבת. גם שלא להכניס התואבה של חילול שבת לתוך ביתו ברשותו, ובהמניעה מלהזכיר, אומר רב אהרן קוטלר, יש קידוש שם שמיים. עד כאן הדברים הנפלאים מאלון מאורות הדף היומי. אנחנו עכשיו מגיעים, נו רבותיי, למה אנחנו מגיעים עכשיו? מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיי לחפץ חיים יומי. בסדר הלימוד שאנחנו נלמד היום, כלל ו' סעיף ת', החפץ חיים מציב כלל בעניין איסור שמיעת וקבלת לשנורא. כל מה שאסור לספר, אסור גם לקבל. דהיינו, כל סוגי הגנות, גנות גמורה, עליו בעצמו, על מעשי אבותיו, על מעשיו הקודמים, שעכשיו הוא כבר מתנהג כשואה, וכל כל כך יוצא בזה. בעניין הזה של סיפור מעשי אבותיו, אנחנו צריכים להוסיף בהגעה איזה משהו פיקנטי, זה משהו, דבר חידוש. הוא אומר שמדברי הרב במשמע, שאפילו אם השמע כבר יודע על מעשי אבו יוסף של אותו פלוני, גם כן אסור לו לשמוע. זאת אומרת, שגם שמיעה של דבר גנות שלא שייכת בו קבולה, זה כבר ידוע, דבר מפורסם. גם זאת היא אסורה, והביאור המוסופים מסבירים שכמו שבאיסור לשנורא התורה הקפידה, מלבד על הנזק והצער שגרמו לשני, היא הקפידה גם על המידה הגרועה של סיפור גנות על הזולת, כך גם בעיני שמיעת לשנורא התורה הקפידה על המידה הגרועה שבשמיעת דברי גנות על הזולת, ואפילו אין בהם כל חידוש אצל השומע. בסעיף י' החפץ חיים מסביר מה הגדר של היתר לחוש, רק לחוש ולא להאמין. הוא מסביר, הכוונה היא לקבל את הדבר בדרך חשש באלמה, רק לשמור את עצמו ממנו שלא יגיע לו איזה כלידו. אבל לא יתקבל אצלו הדבר אפילו בגדר ספק. הוא מחויב עדיין להיטיב עם הנידון בכל הטובות שהתורה ציוותה לשאר אנשים ישראל. והביאור המוסופים מסבירים פה את הגדר שלכאורה עוד נראה לא ברור. איך אדם יכול להיזהר בכזה דבר, שמצד אחד מותר לו לחשוש חשש באלמה, מצד שני הוא צריך להיזהר שהחשש הזה לא יעורר אפילו ספק בליבו. אז הם הביאו שם שכבר התחבטו בזה אחרונים, והוא כתב בשוט פה הסודחו, הוא כתב שהוא הציע, שהוא שאל את זה בפני החזוניש, מי יכול לעמוד בזה? והחזוניש אמר לו שבאמת לא שייך לעמוד בזה, רק לומדה. ובאמת מוכח מהדברים שלך הזה, שזה מאוד קשה לעמוד בחילוקים האלה, אלא שלא הכריע למייסה. והוא הוסיף שאולי החזניש לא רצה להורות כנגד החפץ חיים, שמור אסאי. אבל רב חיים קינסקי במכתב כתב שוודאי החזניש לא חלק על החפץ חיים בעניין הזה. ולמייסה יש לנו ככה שמה, שבדבר שנוגע לו למייסה יש לו לחשוש, דבר שלא נוגע לו למייסה לא לחשוש בכלל. עוד יש שכתבו בזה שהצריך להיזהר בדבר שילמד זכות כמה שיכול על השני, שאולי לא ראה בדקדוק את כל הפרטים ולא ידע את כל הנסיבות, ואז לא יעלה בליבו ספק אלא רק חשש כדי שידע לנהוג בזהירות. והביאור המוסף הם מביאים כאן שאלה מעשית ומצויה בעניין איסור קבלה של השנורה. ילד מספר להורים דברי גנאי על המלמד שלו, האם מותר להורים להאמין לו? באופן שניכר שהוא סיפר את הדבר כמשיח לפי תומו. אז התשובה לזה, שלכמה אנחנו בצחיים כותב, שכל הנאמור לו שמשיח לפי תומו, נאמרה רק ביסורים דורייס, דרבונו. אבל בדורייס אין נאמנות. ובקבלת השנורא שאיסור דורייס אין נאמנות. ואף שאלה שם שייתכן של השנורא שונה משאר מקומות, בכל מקום הוא יסיד שיש לזהר מלסמוך על זה. ולכן, למעשה, זה שנוג בזה כשר דברי לשנורא ולקבל את דברי הילד רק כדי לחשוש ולברר את הדבר כדי שלא יצא נזק לילד הזה או לאחרים. עד כאן המדור הנפלא חפץ חיים יומי, שרבן שלום יעזור לנו שנזכה לשמור על הלשון ולשמור על האוזניים כמו שראינו. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא המוסר היומי. אומר חפץ חיים בספרו תפארת סדום פרק י, שמי שנכשל בעוון הרבה פעמים, אז מה יצרו הוא עושה? הוא מפתה אותו והוא מייאש אותו לומר ואומר לו, מה יעזור לך שתהיה זהיר, הרי כבר עברת על זה המון פעמים. ואתה בן כה כבר רשע, ומה זה יעזור לך שעכשיו תזהר? ואיך שאבא ימים שעברו, ככה גם יהיה לאבא. אומר חפץ חיים זה טעות. מי שאוכל שום וריחו נודף, יחזור ואוכל שום, וריחו יהיה נודף עוד יותר. הרי ידוע שכמו בבית דין של מטה, כשאדם עובר עליו דור עשי פעם פעמים במייזיד, הוא נידון על כל פעם ופעם ב-39 מלכות בפני עצמם. אותו דבר בדיני שמיים, בבית דין של מעלה. כשאדם עובר עבירה, אם הוא לא קיבל את העונש בבית דין של מטה, הוא קונה לו קטגור אחד שיחריב את נפשו לעתיד לבוא בגיהנום ובשאר אנשים. וכשאדם כופל את העבירה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז נברא לו עוד קטגור ועוד קטגור. שיעשה לו צרות אחרי 120. ואם כן מסיים החפץ חיים ואומר, יתבונן בעצמו מה לו להרבות בחוב לנפשו. די לו לסבוע למחובים המקטרגים שנברו ממעשיו הראשונים. עד כאן המדור המוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים לסיפור במדור פרשת שבוע. והקרב והקרועיים ירחץ במים. ככה נקרא בעזרת השם בפרשה. בכל ברמה מביאים סיפור שמובא בספר נדר בשנחאי. ספר שמתאר את קורותיו של רב שלמה בורשטיין, מבחירי ישיבת מיר באירופה. ממש סיפור מרתק שאפשר ללמוד ממנו, שלפעמים גם אדם שהוא לא מוגבר כתמיד חכם, אבל עושה את הפעולותיו לשם שמיים, יש בכוחו רבותיי לשנות את טבע הבריאה, כפשוטו. הספר נכתב באופן מרתק במיוחד, ויש בו תיאורים ממש מפעימים ואותנטיים על מסעיהם והנהגותיהם של גדולי ראשי ישיבות בתקופה הנוראה, בכל שנות השואה. וכמה מהפרקים של הספר מתאר את התקופה של עמד הרב בורשטיין רב אלחונון בישיבת ברנוביץ', חון וסרמן. והוא מספר שם שאחד האנשים הבולטים בישיבה היה יהודי שקראו לו רב חייקל. אותו יהודי, אותו רב חייקל, היה דואג מדי יום להביא אוכל לבני הישיבה. הרב הביא אוכל לבני הישיבה, שלהם כוח ללמוד כמובן. והוא היה קם מדי בוקר, דופק על דלתי המאפיות, ומבקש שיתרמו כמה לחמים, דברי מאפה לבחורים. הוא עשה את זה בשמחה רבה, עם מגיע אל מאפיות, שותח את הבקשה בתחינה, עושה את זה בניגון מיוחד. ובאמת הבעלי מאפיות היו מקשיבים לו ומביאים לו. אחרי זה הוא היה עובר בין האיטליזים של העיר, מבקש קצת בשר. ועיקר הוא גם היה דואג לסדר לבחורים החדשים יומים, מה שנקרא, שיהיה להם מקום לאכול שם, לישון שם. רבי אלחונון, מכון וסרמן, השם יקום דמו, גאון ישראל, העריך מאוד את כל מה שרב חקלה עושה לישיבה. הוא אמר לו פעם, שהוא רוצה להעניק לו איזו מתנה יפה, מכובדת, בשביל הסיוע הגדול שהוא מגיש לישיבה. כששאלת רבי אלחונון מה הוא רוצה לקבל, אמר לו רב חקלה שהוא אף פעם לא חשב לקבל משהו. הוא עולם לא עשה את זה בשביל לקבל פרס. אבל אם בכל אופן שואלים אותי, אומר רב חקלה, הייתי מבקש שהראש ישיבה יגיד פעם בשבוע את השיעור הקבוע בבית שלי, בין כותלי ביתי. יצוין שהכותלי ביתו של רב חקלה כבר שימשו לחדר אוכל של הבחורים המבוגרים בבת חמישי ושישי. שאחד החדרים הוא עמד לרשות בני הישיבה, בסעודות שלהם. אז עכשיו ביקש אותו רב חקלה שמכון להגיד את השיעור הזה בבית. והוא הסביר את הבקשה, הוא נימק אותה, שאם אני לא זכיתי להיות תלמיד חוכם וכל התורה לא נשמע בבית, אז לפחות אני מעוניין שפעם בשבוע ישמע כל התורה על ידי הראש השיבה. רבי אלחונן הסכים, ומדי שבוע היה אומר את השיעור בבית של רב חקלה. והרב אורשטיין מעיד שלמרות שהוא לא הבין את הדברים של רבי אלחונן, רב חקלה ישב במשך כל השיעור בפה פעור. זה פשוט היה מרותק לדברים של רבי אלחונן. הוא מספר שאחד התופעות הייחודיות שהתרחשו בבית של רב חקלה, שהייתה עוברת מפה לאוזן בכל רחבי ברנוביץ', דיברה על כך שלמרות המאכלים המרובים שרב חקלה ואשתו הגישו לבני הישיבה, בבית הפרטי שלהם, לא נכנס זבוב אחד לחדר האוכל. הוא אומר שזו הייתה תופעה של פלא, לא תגידו, קר, היה שם קר, לא הזבובים, לא. הוא אומר שזבובים עמדו בפתח החדר, היו עפים, ונראה שכאילו הם רוצים להיכנס פנימה, ומשהו עוצר אותם. ואנשים היו מגיעים להתבונן בפלא הזה. הוא אומר שהוא והרבו שמספר שהוא בעצמו ראה את זה. המאכלים היה להם ריח טוב ונעים, אז הזבובים נמשכו לריחות, אבל פשוט נעצרו בפתחו של חדר אוכל, של אותו חדר בבית של רב חקלה, ולא נכנסו. פעם שאלו את רבי אלחונן על העניין הזה, הוא לא ענה כלום, הוא רק אמר, אני מקווה שיתנו לי הזדמנות בעולם העליון פעם אחת, להציץ אל ההיכל שמובטח לרב חקלה. פשיעה. הוא מספר הרב אורשטיין, שפעם שהוא התבונן באחד הימים על התופעה של הזבובים, איך שהיא חוזרת על עצמה, אז הוא שם לב שהוא לא לבד. הוא אומר שבצד השני של החלון, עמד עוד יהודי, קראו לו מר דרייצ'ן. היה עשיר גדול, אבל רחמנא ליצלן הוא התפרסם בדעות הכפרניות שלו. הוא היה היחיד מבין יהודי ברנוביץ' שלא פקד את בית הכנסת אפילו ביום כיפור. מימי היורצת של ההורים שלו לא אמר קדיש, שם ירחם. אז השמועה על התופעה המרתקת עם הזבובים הגיעה אליו, והנה עכשיו הוא בא ולצפות בהם. אז כיוון שאותו אפיקורוס הבין שהציבור מייחס את הסיבה לזבובים, או יותר נכון לאי כניסת הזבובים לאותו חדר בגלל הקדושה, של אותם בני זוג שמכבדים את התורה ואוהבים את אהבת נפש, אז הוא רצה להוכיח שזה לא נכון. הוא סיפר שהוא נכנס וניסה לדחוף את הזבובים בכוח לחדר, ששם ישבו הבחורים. ממש ניסה להילחם איתם, אבל הזבובים לא עזרו לו. לא עברו כמה ימים רבותיי, וברנוביץ' חלפה שמועה, שדרייצ'ן, אותו יהודי, כופר, חזר בתשובה שלמה. והמקורבים שלו, בני ביתו סיפורו, שהוא התבטא והוא אמר, שאם אדם כמו רב חקלה, שהוא לא תמיד חכם, סוגל לשנות את הטבע, הרי שהתורה הקדושה שניתנה לנו מסיני, קדושה ותאורה, אני רוצה לחסות בתפילה. למדנו מכאן רבותיי על הכוח הסגולי של כל יהודי, כל יהודי ויהודי באשר הוא. קדוש ברוך הוא, מה הוא דורש מהבן אדם, מה הוא בקש ממנו? שימצא את הכוחות שלו. תחומים שהוא שייך אליהם, לא מעבר לזה. ואם הוא עושה את מה שמוטל עליו בשמחה ובחיבה, מתוך אהבת השם, יכול לזכות את דברים שלמעלה מגדר הטבע. עד כאן הדברים הנפלאים מעלון כל ברמה. אנחנו לקראת סיום מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית, בשיח סחפי קוידש, ובא על יהודים שלא שומר תורה מצוות ששאל פעם את החידושי הערים, כתוב בקריאת שמע, ישמרו לכם פן ועצרת השמיים, ואיך ייתכן שלי יש כל טוב? ענה לחידוש הערים, אם קשה לך מקריאת שמע, זמן שקראת היה פעם אחת בכל ימי חייך. אמר לו, נכון? אז אמר לו, אם ככה, בעד אותו פעם שקראת קריאת שמע, כל מה שיש לך הוא מעט, מגיע לך עוד יותר. נשתדל רבותיי, לרדוף אחרי קיום המצוות, כי אין שיעור וגבול לערך של כל מצווה ומצווה, גם אם קטנה ביותר, גם אם היא נראית לנו קטנה ביותר, חזקה גדול מאוד. עד כאן דברינו להיום, מוריי ורבותיי. שיהיה לכם שבוע נפלא, שנזכה להתחזק הלאה, להיפגש מחר עם עוד דברים מחזקים, עוד דברים מעניינים, היו שלום.